ערב טוב. היום אנחנו נעסוק לכאורה בפינה בפרשת השבוע, אבל אנחנו ננסה לראות שהפינה הזאת היא לא בדיוק פינה. זאת אומרת, כידוע שתי פרשות בתורה עוסקות בסוגיית התוכחה, הפורעניות הקשות שיבואו על עם ישראל. פרשת בחוקותיי, הפרשה השנייה בשבת שלנו, ופרשת כי תבוא. ובתוך הפסוקים הלא פשוטים בכלל, אם נתמקד בפרשה שלנו, הפרשה השנייה, פרשה בחוקותיי, לקראת סוף הפסוקים, יש שני פסוקים שאנחנו מכירים, אבל הייתי רוצה דרך הכלי יקר לעורר כאן נקודה אחת שהיא מאוד מאוד עקרונית. הפסוקים מתארים שעם ישראל עובר את התהליך, גולה, עובר גם את הקשיים ואת האיסורים בגלות, ואז מופיעים שני פסוקים בפרק אביו, פסוקים למד וב למד זין, והנשארים בכם, כלומר אותם אלה שאחרי כל הצרות בארץ, ואחר כך הגלות, והצרות בחוץ לארץ וכו', והנשארים בכם, והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם, אם כי אנחנו נהיה בארצות אויבינו, ורדף אותם כל עלי נידף, ונסו מנוסת חרב, ונפלו ואין רודף. פסוק הבא, וחשלו איש באחיו כמפני חרב, ורודף עין, ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. אז רש"י אומר לכאורה דברים פשוטים. לכאורה שני הפסוקים האלה לא קשורים אחד לשני. אומר רש"י, על החלק הראשון, מה זה ורדף אותם כל עלי נידף? מה זה הביטוי הזה, עלי נידף, ומה בדיוק הוא רודף? אומר רש"י, עלי נידף, שהרוח דוחפו, כלומר כשיש רוח, אז הרוח מניעה או דוחפת את העלים. והעלה האחד, כשהרוח דוחפת אותו, שהרוח דוחפו, הוא מכהו על עלה אחר, כלומר יש איזה מין חיכוך בין העלים, כי הרוח מכופפת את העלים, והחיכוך הזה בין העלים יוצר איזשהו קול, שהרוח דוחפו הוא מכהו על עלה אחר, הוא מקשקש ומוציא קול. אז בעידן מודרני של היום, חס ושלום, לא רוצה להגיד על רש"י, אבל במחילה מכבודו של רש"י, זה נראה קצת תמוע. זאת אומרת, מה, בכי, אנחנו נהיה עד כדי כך רדופים על ידי עצמנו? עד כדי כך נמוכי קומה, שפלי רוח? עד כדי כך ששני עלים יתחככו אחד עם השני? וישמע איזה קול, סך הכל גם איזה קול יש כששני עלים מתחככים? מלא מדובר, אני יודע מה, לשני הרגע שמתחככים. בסדר, הבנתי. אבל שני עלים שמתחככים, איזה רעש. אפשר לעשות ניסיון פה בחוץ, לקחת שני עלים, שתבוא אפילו איזה רוח מאוד חזקה, תחכך את שני העלים האלה. איזה רעש כבר יהיה. אז אומרת התורה, ונשארים בכם והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם, עד לאן יגיע המורך? עד לאן תגיע החולשה? עד לאן תגיע השפלות? עד לאן תגיע בקיצור נמיכות הקומה, חוסר הביטחון העצמי, עד לאן הוא יגיע? הוא יגיע עד מצב שאפילו חיכוך, או אפילו קול כתוצאה מחיכוך בין שני עלים, אפילו הוא יגרום לנו פחדים. עד כדי כך. אז אפשר להגיד שזה כפשוטו, אפשר להגיד שזה כמשלו, כלומר שדיברה התורה כמשל, שבעצם הקולות העלים הנידפים האלה כתוצאה מהרוח המחככת ביניהם, זה סך הכל משל לאותה שפלות נפש, נמיכות קומה, וכולי, שאנחנו נהיה בגלות, ולצערנו הרב, עברנו מה שעברנו, אחרי שואת אירופה, אין קושיות על הפסוקים האלה, לצערנו הרב. ולכאורה לפי זה, הפסוק השני הוא בעצם המשך אל הפסוק הראשון, אבל כפשוטו, וחשלו איש באחיו כמפני חרב, ורודף עין. מה זה וחשלו איש באחיו? אז גם בגמרא יש כל מיני תיאורים על תקופות קשות שעם ישראל עבר בגזרות הרומאים וכדומה. אומר רש"י, וחשלו איש באחיו, כשהרוח תקשקש את העלים אחד בשני ואנחנו נשמע את הכל, ומתוך חלישות הקומה שלנו, חלישות הנפש, אנחנו נתרשם מזה מאוד וננסה לברוח מהרודף שאיננו בעצם. אז כשירוצו לנוס, כשאנחנו נרוץ כדי לברוח מפני הרודף בכאילו, כאן המילה כאילו נכונה, אז כשירוצו לנוס, ייקשלו זה בזה, כי בעלו לרוץ. וכמו שהגמרא במסכת שבת, גם מסכת עירובין מספרת כמה סיפורים, שיותר מתו מהפחד ומההתנגשויות בינינו, ממש ככה, בדיוק זה, ייקשלו זה בזה, יותר מאשר הרגו בהם אויביהם, כך זה לשון הגמרא. אז אם כן, וקשלו איש באחיו כמפני רודף, סליחה, כמפני חרב, ורודף עין. אומר רש"י, עד לכאן לכאורה תיאור פשט, כלומר תיאור מציאות. אומר רש"י, ומדרשו, וקשלו איש באחיו, זה לא תיאור מציאות כתוצאה מהמנוסה, מהרודף עין, מהקולות של העלים האלה. אלא ומדרשו, וקשלו איש באחיו, זה נכשל באבונו של זה, שכל ישראל ערבים זה לזה. זאת אומרת, רש"י כאן מקדם אותנו של שלב, כידוע המחלוקת הם שני חלקים של שלם אחד, אז כשרש"י מביא פשוטו ומדרשו, כלומר כנראה שהמציאות הזאת של כל עלי נידף, היא בעצם תוצאה, או הבריחה מכל עלי נידף, היא תוצאה של איזשהו חוסר יחס נכון בינינו, שכרגע רש"י מסביר, שזה סך הכל חוסר עריבות. כלומר, זה ייקשל באבונו של זה, כי כל ישראל אוהבים זה לזה, אם כן וקשלו איש באחיו, זה לא רק תיאור מציאותי, אלא זה תיאור רוחני של הסיבה שבגללה הופיע התיאור המציאותי הזה. בסדר. אז אם אנחנו מנסים להבין רש"י כפשוטו, לכאורה הבן. אבל, כשאנחנו פוגשים את סוגיית העלה, אז אנחנו פה פותחים סוגיה שלמה, שבאמת הזמן היום קצר מלברר את הסוגיה, אבל אחת הגמרות שנקווה חלקנו מכירים, הגמרה במסכת סוכה, מקור 5 אצלנו בדף בצד שמאל, מניין שאפילו שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד? מאיפה אנחנו יודעים שאפילו שיחה של תלמידי חכמים? מה זה שיחה? תכף נראה. אבל מאיפה אנחנו יודעים שאפילו אם תלמידי חכמים משוחחים ביניהם, ולא מדברים דברי תורה ביניהם, אפילו רק משוחחים, מאיפה אנחנו יודעים שיש הרבה מה ללמוד מהשיחה הזאת? שנאמר, ועליהו לא ייבול. מה זה עליהו? אומר רש"י, דבר קל שבו. כלומר, העץ יש לו כמה חלקים. יש לעץ שורשים, ויש לעץ גזע, ויש לעץ ענפים, ויש לעץ פירות, אם הוא עץ פרי. ויש גם לעץ עלים. העלים, אפילו בממד הכי טכני, הכי כמותי, העלים זה הצד היותר חלה שבעץ. הצד לכאורה יותר תפל שבעץ. שורשים, העץ זקוק, גזע זקוק, פירות, זאת המטרה, וכו'. עלים, בסדר, יותר עלה, פחות עלה, מה זה משנה? יש שיר כזה, נכון, עלה קטן. אז עוד עלה, פחות עלה, מה זה משנה? אומרת הגמרא, מנה אנחנו יודעים שאפילו שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד, שנאמר, ועלה הוא לא ייבול. אם כן, שיחה, בניגוד לדיבור, ובניגוד לדיבור של תורה, לדבר תורה, השיחה הזאת נקראת על פי הפסוק, והגמרא דורשת את כל הפסוק, ועליהו לא ייבול. אם כן, שיחת תלמיד חכם נקראת עלה. אומר רש"י, עלה דבר קל שבו. קל, ההפך מכבד. דבר כבד זה דבר שיש לו כבוד, שיש לו משמעות, שיש לו משקל, שיש לו ערך, שיש לו חשיבות. דבר קל זה לכאורה דבר שאין לו חשיבות. באמת הרמב"ם למשל, במשנה לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, מביא דברי אריסטו שמחלק את הדיבור לכמה חלקים, ואז הוא אומר את דעתו, ואז הוא אומר, הזכרנו זה יותר מפעם אחת, ואז הוא אומר, ואני אומר, שהדיבור על פי חיוב תורתנו התחייב לחמישה סוגי דיבור. הדיבור המצוותי שבו צריך להרבות, דיבור של תורה, הדיבור האהוב שמשבח מעלה שכלית או מוסרית, או מגנה פחיתות שכלית או מוסרית, נקרא דיבור אהוב, אותו צריך להרבות. צד השני, הדיבור האסור שהתורה אסרה אותו, כמו לשון הרע, רכילות, עדות שקר, כללות וכו', הדיבור הזה צריך לשתוק לגמרי. הדיבור אחרי הדיבור האסור נקרא הדיבור המאוס. מה ההגדרה של הרמב"ם לדיבור מאוס? דיבור שאין תועלת בו לאדם ולא מרי. אין תועלת בו לנפשו ולא מרי. כלומר, דיבור ללא תועלת נקרא דיבור מאוס. אומר רש"י, סליחה, אומר הרמב"ם, והוא הדיבור שקראו אותו חכמים שיחה בטלה. אומנם לא סתם שיחה, שיחה בטלה, אבל שיחה, אומר המהר"ל במקום אחר מלשון שיח, כמו שיח שגדל בשדה, הוא גדל פרא. יורדים גשמים, אז גדלים שיחים. אז כמו ששיח אין לו כיוון, אין לו מטרה וכו', כך גם השיחה, ובפרט הבטלה, היא נקראת דיבור מאוס. אומר הרמב"ם, דרך אגב, גם שם וגם במקומות אחרים, שהדיבור המאוס אלה רוב דיבוריו של אדם. מה היה אומר בעידן תקשורתי כמו שלנו? עיתונות כתובה, תקשורת כתובה, תקשורת אלקטרונית וכולי על הדרך. והדיבור האמצעי הוא הדיבור המותר. הדיבור המותר אומר הרמב״ם מצורכי האדם ופרנסתו. סיכום לרמב״ם הזה בסוגריים. הדיבור המצוותי והאהוב להרבות, הדיבור האסור והמאוס לשתוק, הדיבור המותר למעט. בכל אופן ניקח משם הגדרה לענייננו. הדיבור המאוס הוא דיבור, הגדרתו, דיבור ללא תועלת. רש"י כאן קורא לזה קל, אומר הרמב״ם, והוא שקראו אותו שיחה בטלה. אבל כשאנחנו פוגשים את הביטוי שיחה בחז"ל, אנחנו מגלים שיש לשיחה הזאת הרבה צדדים. למשל, חז"ל היו, אמרו בכמה צדדים שהשיחה זה דבר שהוא בעיה. אני אומר את זה בעדינות. למשל, אל תרבה שיחה עם האישה. שכל המרבה שיחה עם האישה וכולו, וכולי, סופו יורש גיהינה. לדוגמה, או שיחת הילדים מוציאה את האדם מן העולם, משנה במסכת אבות. או למשל כאן, שיחה בטלה, הדיבור המאוס. יש עוד הרבה מקורות בחז"ל. מצד שני, מצאנו מקומות אחרים שבהם חכמים העריכו מאוד את השיחה. למשל, שיחתן של בני ארץ ישראל תורה. למשל, שיחת תלמיד חכם צריכה לימוד. למשל, ויצא יצחק לסוח בשדה, ואין שיחה אלא תפילה. זאת אומרת, המושג הזה שנקרא שיחה, הוא מושג מורכב. עד כדי כך שאמרו חכמים, גם אצלנו בדף מקור מספר 6, בראשית רבה לגבי אליעזר עבד אברהם, נראה בהמשך שזה הרבה יותר מורכב ממה שזה נשמע כרגע, אמר רבי יחא, יפה שיחתן של עבדי בתי אבות מתורתן של בנים. בעקבות החזרה המרובה של דברי אליעזר וכו', אז יפה שיחתן של בתי עבדי אבות. וכן, שיחת העבד אליעזר היא יותר בעלת, כרגע נגיד, משמעות, אפילו מהתורה שלנו, מתורתן של בנים. בקיצור, המושג הזה שיחה הוא מושג מורכב. אז אני עכשיו מנסה רגע לחבר. אז אם כן, כשהתורה משתמשת בביטוי עלה, זה לא סתם עלה, אלא יש עלה כפשוטו, עלה של העץ, ויש עלה שהוא ביטוי לתכנים או ערכים או מושגים, נקרא להם חזליים, שהם מושגים קצת יותר עמוקים. למשל, עלה בכיוון שנלך היום, לזה חכמים קוראים שיחה. ועלה הוא לא ייבול, זו שיחת תלמיד חכם. ששיחת תלמיד חכם צריכה לימוד. והשיחה הזאת היא עלה, היא דבר קל, ממש כמו עלה של העץ, שהוא לכאורה קל ולא כל כך בעל משמעות, כך לכאורה גם שיחה של תלמיד חכם, היא קלה ולכאורה היא לא כל כך בעלת משמעות, אבל אפילו היא צריכה לימוד. אז אנחנו, כל זה רק כפתיחה להבין, שכשהתורה מתארת בכל מיני ביטויים משליים, מציאויות, היסטוריות, אז זה לא רק המציאות. כלומר, זה לא רק ששני עלים יתחככו ויש שם איזה רעש ואנחנו ננוס מפני הרודף, שאיננו. אלא אולי התורה רוצה לרמוז עוד כמה דברים. ועוד והשנה אנחנו בדרכו של הכלי יקר. אז הכלי יקר מפתח את הסוגיה הזאת. הוא נוגע בה בהרבה מאוד מקומות. כאן זה ממש המקור. עשינו לעצמנו חיים קלים היום בהקשר של הכלי יקר. זה המקור על הפסוקים האלה. במקומות אחרים הוא יוצא חוצץ מול הסוגיה הזאת. אז בואו נתחיל. אם כן, מה זה? ורדף אותם כל עלי נידף, ונסו מנוסת חרב, ונפלו ואין רודף. אז הכלי יקר שלפנינו, יש בו שני חלקים. חלק אחד, זה יותר הפירוש העקרוני, ורדף אותם כל עלי נידף. אחר כך, בחלק השני, לקראת הסוף בעמודה הימנית, ורמז עוד בעלי נידף, אז הוא מתחיל לקשר את זה לשיחת חולין. בואו נתחיל בדברים הפשוטים. ורדף אותם כל עלי נידף. אומר הכלי יקר, עדה עוד הכתיב, וקשלו איש באחיו. זאת אומרת, וקשלו איש באחיו, זהו שכתוב, וקשלו איש באחיו. כלומר, וקשלו איש באחיו, זאת התולדה, זאת התוצאה של כל עלי נידף. אז לפי ההבנה המשלית, המציאותית, וקשלו איש באחיו, שאנחנו נפגע אחד בשני מתוך המורך, כתוצאה מהפחד, כתוצאה מהחיכוך של העלים. לפי מדרשו של רש"י, קשלו איש באחיו, זה איש באבונו של אחיו, כל ישראל ערבים זה לזה. אומר הכלי יקר, תראו מה אומר הכלי יקר, זה פשוט מזעזע. ואני חוזר שוב, הכלי יקר חוזר על זה המון פעמים, עד כדי כך שאפילו בספרים החדשים, בהוצאות החדשות של הכלי יקר, יש בסוף הכרכים האלה, בכל מיני הוצאות, יש מפתח ערכים או נושאים. הנושא הזה הוא נושא במפתח, עד כדי כך, זה כל כך עקרוני אצלו. כנראה שהוא ראה את זה בתקופתו, וגם כאן הוא לא מדבר על זה בחריפות, אבל הוא רומז על זה. אז ורדף אותם כל אלה נידף, רדה הוא דכתיב וקשלו איש באחיו. אומר הכלי יקר, כי זה מדבר בפירוד לבבות המצוי בישראל יותר מבכל האומות. כמו שנאמר, ואתכם אזרה בגויים. זאת אומרת, זה שאנחנו מחולקים גיאוגרפית אחד מהשני בגלות, זה אפשר להבין, זאת גזרה אלוקית, כתוצאה מהמעשים שלנו, לא כתוצאה מהמעשים שלנו, זה אפשר להבין. אבל פירוד הלבבות הנמצא בישראל, אומר הכלי יקר, ופירוד הלבבות הזה הוא מצוי בנו יותר מבכל האומות. אני רוצה לקרוא רגע כמה שורות פשוטות. כמו שנאמר, ואתכם מזרה בגויים, כמזרה שאין אחת דבוקה בחברתה. מלאכת זורה בשבת, כשאתה זורה את הקליפה של החיטה וכו', אז החלקים השונים של הקליפה, אם אפשר לומר של החיטה, כן, עמות, סגרים וכו', הם מתפזרים למקומות שונים. אז ואתכם מזרה בגויים, הקדוש ברוך הוא חס ושלום, כי יכול עושה עלינו, עושה בנו, מלאכת זריעה, מלאכת זורה. כמזרה שאין אחת דבוקה בחברתה. אומר הכלי יקר, כך ישראל גם ביותם בארץ אויביהם, הם מפורדים איש מעל אחיו. אומר הכלי יקר, ולמה זה מפתיע אותנו? אף על פי שמדרך הגולים לנחם זה את זה, אף על פי שכשיש קבוצת אנשים שהיא גולה מחוץ למקומה והיא מפוזרת והיא לא במקום אחד, אז מדרכו של עולם שלפחות אלה שקשורים עדיין ביחד, ניקח חס ושלום דוגמה, נגיד משפחה, הפרידו את המשפחה לחלקים, אז פה יש איזה אבא וילד ופה יש איזה אמא ובת ופה יש איזה שני אחים וכו', ברגע שהם מפוזרים באופן טבעי, כשאדם לא נמצא במקומו הטבעי, אז נאחזים אחד בשני, מדבקים אחד בשני, מחזקים אחד את השני. זה באופן טבעי. מלך שנמצאים ביחד, אז כולם ביחד, יש איזה ביטחון בסיסי, לא מרגישים צורך לקשר, לאחדות, לחיזוק אחד של השני. אבל כשאנחנו מפוזרים, כל כך אומר קיים, אז באופן טבעי היינו מצפים, שדווקא במצבי הקושי, המשבר האלה, דווקא המצב הזה יחבר בינינו. אומר הכלי יקר, בעם ישראל קורה תופעה בלתי הגיונית לחלוטין. שאף על פי שאנחנו מפוזרים, והפיזור הזה היה אמור לאחד את אלה שלפחות לא התפזרו, כרגע הם ביחד באותה גלות וכו', אף על פי כן, אף על פי שמדרך הגולים לנחם זה את זה, אבל ישראל אינם כך, שהם מפוזרים ומפורדים, אף ביותם בגולה, וכל אחד דוחף את חברו בחזקת היד, ומבקש להדיחו ממצבו, להתגולל ולהתנפל עליו ככללת אחיה השילוני, שנאמר, תראו, אנחנו מתקרבים לכיוון העלה, שנאמר, ויקה את ישראל כאשר ינוד הקנה במים. מה זה כאשר ינוד הקנה במים? איך קנה, איך קנה סוף, שנמצאים למשל על שפת האגם, איך הם נעים, איך הם נדים? אומר הכלי יקר, כי כל קנה נדחה ומתנודד מפני הרוח הנושב בו. כשיש רוח בקנה הסוף שעל פני המים, אז א', הרוח מנודדת או מנידה את הקנים. ב', ונוסף על דחיפת הרוח, כל קנה דוחף את חברו. אומר הכלי יקר, נמצא שכל קנה נדחה שני פעמים. כלומר, זה שקנה נדחף, הוא נדחף על ידי שני כוחות, שני גורמים. הגורם האחד הרוח, הגורם השני זה הקנה שדוחה אותו גם. אז הקנה שנופל על קנה, או מונע על קנה, או נד על קנה, הוא דוחה את הקנה שלפניו. אז הרוח דוחפת והקנה דוחף. וזה מה שבעצם הנביא אחיה שילוני כאן מנבא. ויקה השם את ישראל, מלא ההקעה האלוקית, אבל כשאנחנו ממשיכים חס ושלום את ההקעה הזאת, כאשר ינוד הקנה במים, כי כל קנה נדחה ומתנודד מפני הרוח הנושב בו, ונוסף על דחיפת הרוח כל קנה דוחף את חברו, נמצא שכל קנה נדחה שני פעמים. אחד מפני הרוח, שנית מפני קנה חברו הדוחה הסמוך לו. וכן חס ושלום אחד לחברו, עד שכולם כשלו ונפלו. אומר הכלי יקר, הוא ראה את זה בדורו, כמו שאמרנו, הוא חוזר על זה כמה פעמים, וכוונתו אל ישראל כמשול הקנים, או כמשל הקנים, שנוסף על דחיפת האומות את ישראל, כל אחד דוחף את חברו במאמורותיו. על כן המשילם כאן לעלה נידף. מתקדמים. למה התורה המשילה אותנו בגלות כמו עלה נידף? אומר הכלי יקר, כי העלה חלוש מאוד ונידף מחמת הרוח הנושב בו. זה דבר אחד. דבר שני, ואף על פי כן כל הלב דוחף את חברו, הוא מכה בו. אחד ושלום. כלומר, יש איזו דחיפה אחת, שהיא עצם הגלות, אומות העולם, הצרות, האיסורים, שלא קשורות אליהם, שלכאורה לא אנחנו אחראים עליהם ולא יוזמים אותם. מצד שני, יש דחיפה שאנחנו דוחפים אחד את השני, חס ושלום. כך כל איש ישראל בגלות, כך כל איש מישראל בגלות, דומה לעלי הנידף מפני רוח הנזכר, ואף על פי כן, הוא רודף אחר חברו להקותו בשוט לשונו, או כנגד האומות, או בלשון הרע ברחוב היהודים, על הביטוי הזה רחוב היהודים, הכלי יקר חוזר כמה פעמים. כנראה שהייתה תופעה בתקופתו, שבקהילות היהודיות, בחוץ לארץ, למרות הנרדפות מפני אומות העולם, כנראה היה, הייתה לא מעט, היו לא מעט דחיפות, הייתה לא מעט לשון הרע, ולא מעט, ממש חס ושלום, פגענו אחד בשני. אז כך הוא רודף אחר חברו להקותו בשוט לשונו, או כנגד האומות, אם זה מלשינות, או בלשון הרע, וחוב היהודים, דיינו כל עלה, כל של עלה, כל דיבור, לשון הרע, לכך נאמר מיד, וקשלו איש באחי. וכן, כאן הכלי יקר מתאר איזושהי תופעה, שהיא תופעה מוזרה, יוצא דופן, שבעצם אנחנו סובלים, אפילו בגלות, תכף ננסה להבין למה, לאורך ההיסטוריה שלנו, אנחנו סובלים בעצם שני סוגי מכות. מכה אחת שלכאורה היא לא תלויה בנו. זאת מכה של המאורעות, זה מכה של אומות העולם. כמובן, הקדוש ברוך הוא הכל מעניג את אותנו בהשגחה, אבל בגדול, אין לנו מה לעשות נגד זה, אם אפשר לומר, אין לנו מה לעשות, אם זה בא מצד אומות העולם. אבל הרדיפה היא תהיה, ורדף אותם כל עלי נידף. אז מי רודף בעצם פה? אנחנו. אנחנו רודפים את עצמנו. בנוסף למה שאומות העולם רודפות אותנו. אולי זה נשמע לנו קצת הזוי, כן? אבל אפילו בתקופה שאנחנו חיים בה, בארץ ישראל, במדינת ישראל, אפשר לראות את העיקרון הזה בצורות אחרות. שלפעמים אנחנו רודפים את עצמנו. אנחנו מדברים בשם אומות העולם נגד אחינו בשרנו ממש, וזה לא משנה עכשיו ימין, שמאל, דתיים, חילונים, זה בכלל לא משנה. כלומר, יש איזו תופעה בעם ישראל שמעבר לאיזה מין גורמי חוץ שגורמים נזק, אנחנו בעצמנו גורמים לעצמנו נזק על גבי הנזק החיצוני הזה. והנשארים בכם והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם ורדף אותם כל עלי נידף. לא ורדפה אותם הרוח. ורדפה אותם הרוח זה פשוט, זה חבל על האותיות, זה חבל על הדיור. להגיד בתורה, זה פשוט, שכשאנחנו בארץ אויבינו, אז ברור שאויבינו ירדפו אחרינו. זה ברור. החידוש הגדול במרכאות, כפולות ומכופלות, החידוש הוא שמי שרודף אותנו, זה כל עלי נידף. כל עלי נידף זה לא רק איזה שני עלים שמקשקשים אחד בשני, אלא כל עלי נידף זה אחינו, בשרנו, ממש. עכשיו, כל אחד מאיתנו, בטח בשתי דקות האחרונות, מתחיל להיזכר בכותרות של העיתונים. מי בעצם פה רודף את מי? עכשיו נכנסנו לדין רודף. מי רודף את מי פה? רגע, אולי גם אנחנו בעצמנו אלה שיושבים כאן כרגע פה, כולל העומד פה, אולי אנחנו רודפים? ולא אפילו רק בפרט הספציפי הזה שנקרא לשון הרע. אנחנו לא ממש לא צריך ביקורת. אנחנו לא אומרים שלא צריך להתחכך ולהיאבק אחד בשני בגבולות גזרה. אבל בגבולות גזרה? זאת נקודה מאוד עקרונית. אחרי, בוא רגע ננסה יותר להעמיק את זה. אי אפשר לא להשלים את הנקודה הראשונית הזאת בשתי פסקאות בספר אורות. קודם כל, בכלל צריך להבין למה מצאנו בעם ישראל איזה מין רדיפה פנימית, רדיפה עצמית, איזה מין תכונת הנרדפות. יש לנו איזה תכונה של נרדפות. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? דרך אגב, אני באמת, אני לא רוצה לתרגם יותר מדי את המילים שלי. אבל מי שלא מבין, אז הציבור הנקרא חרדי, חושב ששונאים את החרדים, והציבור הנקרא מתנחלי, חושב ששונאים את המתנחלים, חס ושלום, והציבור הנקרא חילוני, חושב שאולי דתיים רודפים אותו, והימני את השמאלי והשמאלי את הימני, מאיפה זה בא? איך הגענו בכלל לסיטואציה הזאת? תכונת הנרדפות הזאת, לא על ידי אומות העולם, הנרדפות על ידי עצמנו. הצל שלנו רודף את עצמנו. אומר הרב, קודם כל במקום מספר 3, מאיפה בכלל באה התכונה הנרדפת הזאת, אפשר לומר בישראל, שאנחנו נרדפים על ידי עצמנו. אז הרב לא כותב את זה בסגנון הזה, אבל העיקרון הוא יכול להשליך על זה. אומר הרב, פסקה מספר 3, אורות ישראל, פרק ח' פסקה ו', ריבויי הצביונים השונים, שמתחלקים בעמים רבים, כלולים בישראל ביחד. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. זאת אומרת, כשהקדוש הוא ברא אנושות, חילק באופן כללי, נחלק ישראל והעמים. כשכל עם קיבל איזושהי תכונה, בלשון הרב כאן איזשהו צביון. כל עם יש לו תפקיד, יש לו מטרה היסטורית, לפחות אחת, בדרך כלל יותר, והמטרות ההיסטוריות האלה יוכלו לצאת אל הפועל לתכונות שהקדוש ברוך הוא הטביע בכל עם. אז כל עם, הקדוש ברוך הוא הטביע בו איזשהו צביון מיוחד. נקרא לזה אופי של אומה. במילים יותר מודרניות נקרא לזה מנטליות. מנטליות לאומית. שהמנטליות הלאומית הזאת יש לה השלכה, יש לה הרבה השלכות, אבל למשל השלכה על צורת החשיבה, השלכה על סדרי החיים, השלכה בכל מיני תחומים של חיים. אבל בעם ישראל, היות ואנחנו ההכללה של האנושות, הכללת המציאות, אז הקדוש ברוך הוא את ריבויי הצביונים שהקדוש ברוך הוא חילק אצל העמים, הוא הכליל את כל הצביונים, את כל הסגנונות, את כל האופעים, את כל המנטליות האלה, הוא שם אצלנו בעם ישראל את כל התכונות האלה. לכן רק עם ישראל הוא בעצם עם אחד שכלול מ-12 שבטים, 12 זוויות. מעין מה שכותב הנציב יעקב, חבל נחלתו. למה אנחנו נקראים חבל? אומר הנציב, כמו חבל, שביסודו הוא אחד, אבל כשהוא מתפרט לאט לאט, אתה רואה את החוטים השונים, ממש כמו פתילה ציצית. יש, זה נראה חבל אחד, אבל לאט לאט אתה רואה פתאום את החוטים. אז במקור אנחנו אחד, אבל כשזה מתפרט, אנחנו לכאורה רואים 12 צביונים. אז הקדוש ברוך הוא חילק את האופעים השונים לכל עם, נתן אופי. ולכן כל עם, יש לו את האופי שלו. ולכן באופן עקרוני, המשותף אצל בני אומה אחת, הוא משמעותי מאוד, הוא גדול מאוד, הוא חזק מאוד, הוא יציב מאוד. כי כל עם, יש לו את האופי הייחודי שלו. אבל בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן את כל סוגי הצביונים, את כל סוגי האופעים, את כל סוגי המנטליויות. ולכן, היות וכך, אומר כאן הרב, יש לזה שתי השלכות. לזה שהקדוש ברוך הוא שחילק או פיזר את ריבויי הצבעונים אצל האומות, שתל את כל הצבעונים האלה בישראל. אני קורא שוב, ריבויי הצבעונים השונים שמתחלקים בעמים רבים, כלולים בישראל ביחד. יצב גבולות עמים, לכל עם הקדוש ברוך הוא נתן גבול, שם לו אופי, תכונה וכולי, ייחודית לו. אבל למספר בני ישראל, כל הגבולות או כל התכונות שהקדוש ברוך הוא נתן לכל עם והגביל בין העמים, כולן, כל התכונות נמצאות אצלנו, למספר בני ישראל. מתוך כך, אנחנו עלולים, מסוגלים בפוטנציאל, לשתי תוצאות. תוצאה אחת. מתוך כך הם עלולים יותר לפירודים ומחלוקות פנימיים. ברור, כשיש לעם אופי אחד, מנטליות אחת, סגנון אחד וכו'. אז ברור שהמחלוקות הפנימיות יהיו שם מאוד שטחיות, מאוד חיצוניות, מאוד אולי לא מצויות. אבל כשיש עם שהוא כולל בתוכו צדדים שונים, וכל צד רוצה לצאת אל הפועל במקסימום האפשרי, אז ברור שכשכל הכוחות האלה נפגשים במקום אחד, אז אנחנו בפוטנציאל הרבה יותר עלולים למחלוקת, הרבה יותר עלולים להתנגשות. דווקא מתוך ריבוי הצבעונים, כלומר דווקא מתוך מעלתם של ישראל, שאנחנו כוללים את כל הצבעונים, דווקא מפני זה אנחנו עלולים למחלוקות מאוד מאוד קשות. כי כל אחד בעם ישראל, כל צורת חשיבה, בואו נתחיל בצורה הפשוטה, כל שבט קודם כל. שבט ראובן, יש לו מבט ראובני על המציאות. שבט שמעון, מבט שמעון על המציאות. שני המבטים האלה מתנגשים, חיכוך. והם מתנגשים באותו עם. אז היום, תכף נראה, אין לנו שבטים, לצערנו הרב. תכף נבין את המילה לצערנו, יש לנו עדות. אבל תכף נבין את המילה לצערנו, למה היא נאמרה כאן. אז מצד אחד, התולדה של ריבויי הצבעונים שמצויים כולם בישראל, מתוך ככה הם עלולים יותר לפירודים ומחלקות פנימיים. אז זה לא מפתיע אותנו, קודם כל, שתכונת העלה שדוחק עלה אחר, ממש, זאת תכונה ישראלית. עד כדי כך, זאת תכונה דווקא מתוך מעלתנו. מתוך מעלתנו יש פוטנציאל חסרונותינו, או חסרוננו. מתוך המעלה של יכולת ההכלה של כל הצביונים, יש פוטנציאל חיסרון של מאבק בין הצביונים האלה. אז אפילו בגלות, עלה רודף עלה, עד כדי כך. מצד שני, היתרון, ההשלכה השנייה של ריבוי הצבעונים שכלולים בישראל, ומתוך כך יכולים להיות אנחנו עם ישראל עם לבדד מבלי להתערב בין העמים. למה? באין מחסור כל הנטיות והכישרונות השונים. כל עם שיש לו אופי ייחודי, אז הוא יכול לצאת אל הפועל ולהועיל לעולם ולתקן את העולם באופי הייחודי שלו. אבל היות ויש עוד כמה אופעים אנושיים שגם הם צריכים לצאת אל הפועל, עוד כמה כישרונות, אז הוא לפחות יודע שלא יש כישרון א', אבל אין לו כישרון ד'. אז הוא זקוק באופן אמיתי לעם אחר עם כישרון ד' כדי להשלים בו את כישרון ד' שחסר לו, כי יש לו רק כישרון א'. וכן להפך, ד' זקוק לא'. אבל בעם ישראל שכולל בתוכו את כל הכישרונות, אנחנו באמת, באמת, פחות זקוקים לעמים. כי באמת, קרחא דכולא בא. אנחנו כרך, אנחנו עם, שאינם לבדד ישכון. יש בנו לפחות פוטנציאל עקרוני לשכון באופן יחסי לבדד. אנחנו כמובן זקוקים לעולם, והעולם זקוק לנו, זה ברור. אבל באופן עקרוני, אנחנו פחות זקוקים לאנושות מאשר כל עם אחר זקוק לאנושות. כי כל הכישרונות, כל הצבעונים נמצאים אצלנו בתמצית, בגרעיניות, בקטן. אומר הרב, רגע, אז מהו המפתח שאנחנו נגלה את היתרון של ריבוי הצבעונים, על ידי זה שלא נהיה זקוקים לאומות, אבל מצד שני לא נהיה מחולקים עד כדי כך, עלי רודף עלי, אומר הרב, התורה כולה, דילגתי על המאמר חז"ל, התורה כולה שמכללת בעוז עצמיות סגולותיה ובשיווי אורחות חייה את הכלל כולו ואת כל פרטיו, היא התריס בפני הפירודים. המפתח, המנגנון האלוהי שהקדוש ברוך הוא שתל באומה הישראלית להכיל את כל ריבוי הצביונים למרות החילוק שביניהם, היא התורה. אם היה לי כוח הייתי צועק עד שעמודים היו נופלים. אוי לה לאותה בושה. אתם מבינות את המשך המשפט? כן או לא? כן. שהרבה פעמים דווקא התורה, או דווקא אלה שלומדים את התורה, עקום. היא חס ושלום, במקום להיות התריס בפני הפירודים, במקום להיות המנגנון האלוהי, שמסוגל ליצור אצלנו נפש, שכל, שמסוגלים להכיל את ריבוי הכוחות והשונות והניגודיות אפילו, דווקא לצערנו הרב, הרבה פעמים, לימוד התורה, שייכות אל התורה באופן לא נכון, דווקא היא חס ושלום יוצרת את כל החילוקים האלה. מה? אני לא אומר, אני אומר עובדה. הנה, בוא נקרא, בוא נדלג למקור הבא. רק עוד חמש דקות. בוא נראה את מקור ארבע. בסדר? שכחתי את שמך. נתנאל. שאלה אליך, לפני שאנחנו מדלגים למקור ארבע. האם לאור מה שאמרנו כרגע, ריבוי השבטים בישראל, 12 שבטים, זה דבר חיובי? במהותו כן, בפוטנציאלו הוא פוטנציאל סכנה, אבל במהותו הוא חיובי. יפה. האם אנחנו מבינים שאם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו 12 שבטים, אז זה לא 12 נוסחי תפילה, זה 12 זוויות של מסלולים אלוהיים המופיעים באומה. זאת אומרת, האם אתה ואני מבינים שאם בסוף בית שני, לפי חלק מהדעות, נשכחה מאיתנו השבטיות, זה לא איזה פרט של חיים שנה היום אנחנו לא יודעים מאיזה שבט, זה דבר עקרוני מאוד שנשכחה מאיתנו השבטיות. זאת אומרת, אם למשל היום אנחנו שניים, נגיד שלושה שבטים, ותשעה שבטים אנחנו לא יודעים מהם, וגם אלה שאנחנו יודעים זה לא בדיוק, אבל נגיד רק נדבר רגע במספרים, נגיד שתשעה שבטים אין לנו היום זיהוי מהם, אז הבעיה היא לא בעיה טכנית, זאת לא בעיה כמותית שמתוך 12 יש לנו רבע. זה לא העניין. הבעיה הרבה יותר עמוקה, שבעצם זוויות אלוהיות, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו איתן, שהאלוהי יחול עלינו ועל העולם דרכן, הזוויות האלוהיות האלה חסרות. אלה כאן אתה מסכים איתי. עכשיו נתנה, אתה מסכים איתי שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. זאת אומרת, זה לא איזה שכחה היסטורית, זה לא איזה מאורעות היסטוריים שהם בסופו של דבר תאונת עבודה, שהשכיחו מאיתנו את השבטיות. אלא הכל בהנהגה האלוהית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אני אומר רגע בצורה אחרת, אני מגיע כבר למסקנה הראשונה. כלומר, כנראה שהתועלת האלוהית שתצא לעולם מכוח או מפני שכחת השבטיות, היא יותר גדולה מאשר הנזק שתגרום השכחה הזאת. כי אם זה לא היה ככה, אז הקדוש ברוך הוא לא היה גורם לזה. ואל תגידו פה תאונת עבודה. זה לא תאונת עבודה, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. אז הקדוש ברוך הוא כבר כ-2,000 שנה משכיח מאיתנו את השבטיות. נשאלת השאלה, ריבונו של עולם, למה? כיוון התשובה, כמו שלא מסוגה בגמרא, צריך להיות כבר איזה כיוון לתירוץ, כיוון התשובה, שכנראה יש כאן איזה תועלת יותר גדולה מהנזק של שכחת השבטיות. אני כרגע לא יודע מה התועלת, אבל כנראה שזה כיוון התשובה. אומר הרב, מקור 4. שכחת השבטים, שזה ביטוי לריבוי הצביונים. שכחת השבטים לייחוסם, היא הכנה לאחדות האומה. אני קורא במשפט אחד. על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה. וערס הנוכריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. אני רוצה רגע להגיד את זה במשפט סכמטי. המתכון של גלות פלוס 12 שבטים, המתכון הזה, התוצאה שלו שווה, גלות פלוס 12 שבטים, שווה, חס ושלום, 12 עמים. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מעדיף ריבונו של עולם, הרי הוא קצת יותר חכם מאיתנו, מעדיף ריבונו של עולם, לוותר על הייחודיות הצביונית של כל אחד מהשבטים, כדי להרוויח את הערך שאנחנו קוראים לו כלל ישראליות. אז 2,000 שנה, הקדוש ברוך הוא העדיף לוותר על היתרון של הייחודיות השבטית, על מנת להשיג כלל ישראליות לאומית. זה מה שכתוב. שכחת השבטים לייחוסם, זה שאנחנו שוכחים, לא שכחנו, הוא שכח מאיתנו. איזה שבט מיוחס, מי מיוחס לאיזה שבט? היא הכנה לאחדות האומה. זה המנגנון ההיסטורי האלוהי, להכין אותנו לאיזשהו כלל, שהוא עוד לפני כל 12 ההתפרטויות האלה. אם לא היה הקדוש ברוך הוא משכיח מאיתנו את השבטיות, על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגרמי מכללות האומה. תחשבו רגע. דרך אגב, ראו מעשה שבט בנימין בעבר הירדן המזרחי. היו בטוחים שזהו, מחוץ לעם ישראל. אז תחשבו רגע. שבט, סתם אני אומר בלי קשר לגיאוגרפיה, בסדר? שבט דן, הוא נמצא באתיופיה. יש כאלה שקוראים שיהודי אתיופיה הם שבט דן. ושבט, עכשיו סתם אני אומר, מה? מנשה, הוא נמצא בפירו. בעוד. ושבט זבולון, לא רלוונטי, כן. הוא נמצא באוקראינה. היינו נפחים ל-12 עמים. לא ל-12 שבטים. תחשבו רגע, 2,000 שנות בית קברות של גלות. אז הקדוש ברוך הוא מעדיף לוותר על השבטיות הזאת, כדי להרוויח כלל ישראל. אני אומר את זה רגע בצורה אחרת. הסיבה שבגללה עלה רודף עלה, זה כי באמת כל אחד מאיתנו הוא עלה. באמת. רק כדי להמשיל, לתת לזה יותר תוקף למשפט הזה. כל אחד מאיתנו הוא עץ. אז עץ רודף עץ. כי כל אחד מאיתנו יש לו את העץ המיוחד שלו. אם מדובר על 12 שבטים למשל. אז ברור שאם הקדוש ברוך הוא רואה, לאורך ההיסטוריה, שחד ושלום ורדף אותם כל עלי נידף, הקנה חוץ מהרוח שמנודדת אותו, מנידה אותו, גם הוא יגרום לתנודה של הקנה השני. לכן הקדוש ברוך הוא העדיף, שבאמת שלא יהיה כאן, כמו שהרב כותב, ערס הנוכריות, הערס של הזרות, וכתכונה של ערס שזאת רק נקודה, והנקודה הזאת, הקיצת הנחש, ערס הנחש הזה, זה סך הכל נקודה אדומה. והנקודה האדומה הזאת בהתחלה היא מאוד נקודתית, והיא מאוד אולי אפילו לא כואבת. ואנחנו לא רואים את ההשפעה, ולאט לאט הערס הזה מתחיל לחלחל בתוך המציאות. אז 2,000 שנות חלחול ערס של 12 שבטים פלוס גלות, שווה חס ושלום, ריסוק עם ישראל. כבר אני אגיע לאן שאני רוצה להגיע עוד טיפה. אומר הרב, כדי להבין עד כמה זה חמור, שהקדוש ברוך הוא ישכח מאיתנו את השבטים, אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות, שכחנו את ההתפרטות, את הייחודיות, את האינדיבידואליות, את ריבוי הצביונים. אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות, נתרבה הבלבול והערבוב. לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט, שבט בפני עצמו בתיקון העולם מתבלבלו. לא רק תפילה של שבט ראובן ושבט שמעון, לא, את המנגינה של ימים נוראים של שבט ראובן ושבט שמעון, לא רק את זה שכחנו. זה כלום. שכחנו דברים הרבה יותר משמעותיים, הרבה יותר מהותיים. שכחנו את האופי האלוהי המיוחד המופיע דרך כל שבט. תראו את המשפט הזה, משפט מזעזע. לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט שהיו לפני עצמו בתיקון העולם מתבלבלו. כי עם כל ערכי החיים, הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים וההדרכות, שכל אחד מהם במקומו הוא מוסיף תיקון אור וחיים מתאים עם מלך הנפש השבטית ובונה את עולמו, והוא לפעמים מאחר וסותר בניין ביותו מלופף וסדרים שנה מעניינו, כל זה הקדוש ברוך הוא ישכיח מאיתנו. בשביל מה ריבונו של עולם? מה אתה מרוויח מזה? אומר ריבונו של עולם, אני מרוויח את כלל ישראל. אמנם כל זה, אומר הרב, מסבב רק צרה ויגון הרעי, שכחת השבטיות הזאת. אבל בפנימיות החיים, תראו איזה משפט נפלא, חיה היא הנשמה הכללית שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. לפעמים תשומת לב יתרה לייחודיות הפרטית היא משכיחה את הביחד שלנו. כמו למשל, תסליחו לי, הדוגמה אולי לא טובה, כי אולי גם לא קצת לא נכונה, אבל כמו בן איש לאשתו. לפעמים צריך קצת למחות את הקווים הפרטיים כדי שהאחד הזה, האחד ועוד אחד ששווה אחד, אז אחד צריך קצת לפעמים למחות את הפרטיות שלו, והאחד השני גם למחות את הפרטיות כדי שנגיע לאחד היותר כולל. טוב, זה לא משפט נכון, אני גם לא מסכים איתו כל כך, אבל ברעיון, בגדול. ודאי שעל המהות אי אפשר לוותר, אבל על הצדדים של על השוליים. לכן חיה היא הנשמה, בפנימיות החיים חיה היא הנשמה הכללית, שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. אני מדלג רגע שלוש שורות. ומתוך האחדות הבלולה, האחדות המבולבלת, המלאה ערבוב וחיסרון סידור, או בחסרון סידור, יצא לאור תוכן חיים מתוקן ומסודר, שיגלה ויראה בהופעת אור חיים של גאולה וישועה, וישראל ישוב על מכונו, ורק אחרי שתיבנה המציאות הכלל ישראלית, יבוא אליהו ויגלה לנו מי מאיזה שבט, כי אז אנחנו נגיע לשבטיות, אל הייחודיות, אל האינדיבידואליות, אל הפרטיות, מתוך החשבון הכללי. אז אחר כך וכוח שבטיו ישוב אליו באחדות הרמונית. עכשיו אני יודע שאני הולך להיכנס פה למוקש, ולא מעניין אותי, כי זה נכון. נתנאל, אתה תמשיך איתי עכשיו. בסדר? 12 שבטים אמרנו זה חשוב, מאוד. אמרנו שכלל ישראל יותר חשוב מ-12 שבטים, בפרט בתקופה היסטורית שבה, חד ושלום, כלל ישראל יכול להתפרק או להתפוצץ. עלי כאן אתה מסכים איתי. יצאנו לגלות, איבדנו את השבטיות. אבל אז הופיעה תופעה חדשה, שנקראת עדתיות. עדות? שאלה נתנאל. אם הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו, ושתל אותנו בגלות מרוקו, ובגלות פולין, ובגלות רוסיה, ובגלות אמריקה, ובגלות אתיופיה וכו'. הרי הכל בהנהגה אלוהית. אז חשוב שאנחנו נחזור הביתה עם איזשהו רכוש, נקרא לו ישראלי מרוקאי, ישראלי פולני, ישראלי אוקראיני. חשוב או לא? כן, הכל בהנהגה אלוקית. ברור. הדתיות זה לא איזה תאונת עבודה היסטורית. הדתיות זאת הנהגה אלוהית. אבל ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אין ספק, אני חושב אף אחד לא יחלוק על זה, שעם כל הכבוד לרכוש הדתי שאיתו אנחנו צריכים לחזור מהגלות ולשמר את המנהגים וכו' וכו', עם כל החשיבות של זה, אין ספק שהשבטיות האלוהית המקורית היא קצת יותר חשובה מהדתיות, תסליחו לי על הביטוי הנורא, הגלותית ההיסטורית. אתה מסכים איתי נתנאל? ולכן לא יעלה על הדעת ריבונו של עולם שהקדוש ברוך הוא רוצה לבנות כלל ישראל, משכיח מאיתנו את השבטיות, ואנחנו מעוררים לתחיית לא יודע איזה מתים את הדתיות על חשבון כלל ישראליות. זה דבר שהוא פסול ביסודו. זה דבר, עוד פעם, קודם כל תזדעזע, זה דבר שהוא פסול ביסודו. איך אפשר לצחוק? אנחנו לא אומרים לבטל את המנהגים ולא את נוסחי התפילה, אבל אנחנו מגיעים לכל הרכוש הדתי האלוקי ההיסטורי הגלותי הזה ממקום כלל ישראלי. ואם חז ושלום אחד בעל חשבון השני, אז מה הועיל ריבונו של עולם בתקנתו שהשכיח מאיתנו השבטיות? אם אנחנו מחיים, אני לא יודע מאיפה, את הדתיות, אז מה הפלא שכל עלה נידף גם בדור הזה? מה הפלא? מה הפלא? זעזע. ואז יש סמינרים של ספרדים וסמינרים של אשכנזים ושל, קוראים לזה לבנים ושחורים ו... ומושגים יותר רחבים, דתיים ובעלי תשובה וימנים ושמאלנים. ואני כבר לא מדבר על חסידויות והליטאיות מול החסידות והדתיות הלאומית מול כולם, ובתוך הדתיים הלאומיים אנחנו תרום הבחירות לרבנות הראשית, אז הכל חגיגה עכשיו. ריבונו של עולם, מה קורה פה? אנחנו לא מבינים, לא מבינים. תכף נראה שהמחלה הזאת נמצאת אצל תלמידי חכמים. שיחת תלמיד חכם צריכה לימוד. שיחתו של תלמיד חכם נקרא עלה. תלמיד חכם, מה קורה עם העלה שלך? זה יותר חריף מה שאמרנו עד עכשיו. מלא וגם לא מלא, אסור להגיד מלא. לא, אסור לקבל את זה. מלא, שמישהו לא בבית המדרש, ולא אמון על זה, ולא מתחנך על זה, ולא ספוג בזה. מלא, שבשטיבלים, או בבתי כנסיות, בין מיכל לערבית, לא מספיק מודעים לזה, וחד ושלום, עלה דוחף עלה. מלא. גם זה לא נכון להגיד מלא. אבל בבתי מדרש, במקום שבו לומדים תורה, במקום שבו אמורים, זה אמור להיות ה-DNA, זאת אמורה להיות התשתית, וכשלו איש באחיו, ואין רודף, קוראים לזה מלחמות היהודים ביהודים. מה זה? יצא לי ללמוד למבחן בהיסטוריה עם אחת הבנות שלי. אז תקופת בית שני, תרום החורבן, הסקריים והאיסיים והמתונים, חמש כתות. מתי הם הבינו שהם מביאים את החורבן על עצמם? כשהרומאים היו בהר הצופים. אז הם הבינו. כל הזמן, כל מה שהם בגליל, אז הכל עוד בסדר. גם לנפלה, טיפול. יוטפת נפלה, טיפול. ציפורי, טיפול. אקו, דבריה, וכו'. כשהגיעו כאן מטר מהר הבית, הר הצופים, פתאום הבינו מה הם עוללו. אחד לשני, ששרפו את המחסנים וכלי הנשק וכל מה שלמדנו בשיעורי היסטוריה בכיתה ו'. מה, לא למדנו לקח? לא למד, אני באמת שואל. עד מתי ורדף אותם כל עלה נידף? עד מתי? לכן הפסוק הזה הוא לא פסוק נקודתי, למרות שהוא ככה נראה בהתחלה. בהתחלה זה כמו איזה קומיקס. הרוח מקשקשת, ואז הרוח בא, ואז העלה מתחכך עם הלב, ויש איזה רעש, וכמו בסיפור, כמו בסיורים הקומיקסים האלה, ואז זה דבר הרבה יותר עקרוני. בבקשה, נתנאל, מה יש לך לומר להגנתך? אנחנו נגיע בחזרה לשבטיות כשכלל ישראל יהיה מספיק חזק ובנוי. אז נגיע לשבטיות. אנחנו לא נגיע לשבטיות לפני כן. ודאי. לכן הופיע הגלות, לכן הופיע החורבן. אבל חזר, הרב כותב מלאך הידיעות שבבית שני הייתה קטסטרופה גדולה ביחס לכלל ישראל. בדיוק, לכן הוא חזר שכינה בבית שני כמו בבית ראשון וכולי, כל ההבדלים שהם מתוארים במשנה ובגמרא. נכון? כלל ישראל היה פגוע מאוד בבית שני. כשהרב גורן זצ"ל ניסה למצוא את הנוסח האחיד בתפילה, אני הייתי אומר שהרעיון כאן הוא לא התפילה. זה משהו הרבה יותר עמוק מהתפילה. זה משהו הרבה יותר עמוק. אני לא נגד זה שאתה תתנגן בנוסח הירושלמי שלך והמרוקאי, בנוסח המרוקאי בתפילת ראש השנה. אנחנו לא נגד זה. וכנה למאכלים, וכנה למנהגים, וכנה לפסיקת ההלכה. בסדר גמור. אבל לא יכול להיות שזה יבוא על חשבון כלל ישראל. רבותיי וגבירותיי, היקרים והיקרות. עוד שנתיים שנת שמיטה. פחות כבר. שנה וחצי, פחות משנה וחצי. וואי, וואי, וואי. שנת שמיטה זה פחד אלוהים. משפחות שלמות, איזה מילה לבחור עכשיו? מה תגיד? מתפלגות, מתפצלות, נערסות, מסתכסכות. כל מילה שנגיד זה כמעט כלום. על מה? על מה? ולמאן דאמר דרבנן, אז בכלל. על מה? אבל אנחנו עם ההכשר שלנו. אנחנו הצדיקים של ההכשר שלנו. העיקר שהסכין לא נתמע. אי אפשר לסנגר על... מה זה פיצוי? אבל הקדוש ברוך הוא יותר חשוב ממך וממני. מה אתה אומר? אנחנו רוצים להנציח את שכחת השבטיות. הקדוש ברוך הוא משכיח. ואנחנו בחוצפתנו רוצים להנציח?
משהו חסר.
משהו חסר. אפשר להבין את מה שאתה אומר, שהחסך הזה רוצה לצאת אל הפועל. רוצה איזה סוג של השלמה. אבל ריבונו של עולם, צריך לבוא אל ההשלמה מהמקום הנכון. באמת, אני לא רוצה לפתוח פה סוגיות קשות וכואבות ביותר. על כל הפילוגים והפיצולים בתוך הציבור, בתוך החברה הישראלית בכלל, ובפרט בתוך הציבור הדתי, על גווניו ובכל גוון בתוכו. לא צריך לפתוח את זה עכשיו. בואו נסנגר על ישראל. אבל ריבונו של עולם, הדבר הזה צריך תיקון. צריך תיקון גדול. אני חייב לומר לשפחו של בית המדרש המופלא הזה, שאחד הדברים הכי מופלאים פה, שזה ביזיון להגיד שזה מופלא, כי זה כל כך פשוט, איך זה נהפך להיות חידוש? זה שפה אין, משתדלים שלא יהיה, את כל ה... מישהו פעם חשב אם הוא ספרדי, או אשכנזי, או ימני, או שמאלני, או בא מהעיר, או בא מהקיבוץ, אם הוא צעיר, או מבוגר, ומה ההורים שלו הצביעו בבחירות? מישהו פה חשב על זה פעם בכלל? זה רלוונטי למשהו? כלום. דרך אגב, זה לא מובן מאליו בכל בית מדרש, שתדעו את זה. אנחנו ביחד. מהמקום של הביחד, בואו נגלה את הייחודיות האינדיבידואלית של כל אחד מאיתנו. בסדר גמור? אל תשאל עליי שאלות קשות. מה נאמר? גלות? גלות. אתה רוצה שאני אתחיל לפתוח את הפה? לפני שבוע בדיוק, הדף היומי מסכת עירובין היה דף מ"א, אם אני זוכר. זה לא שבוע, 10 ימים, דף מ"א. היום זה נון, ב', 11 יום. שם הגמרא מביאה שלושה סוגי אנשים, אינם רואים פני גיהינום. הגמרא מביאה שלושה סוגים של אנשים שלא רואים גיהינום. סיפר לי יהודי, שכשהוא הגיע עם החברותא שלו, לפני כמה ימים אנחנו עומדים פה בחוץ, מדברים על סוגיות שקשורות לקצה לסוגיה. סיפר לי יהודי, שלמד עם החברותא שלו, והוא לא מהזרם שלנו. כן. כשהוא למד את השורות האלה, בתחילת פרק רביעי, במסכת עירובין, אז הוא אומר מיד לחברותא שלו, ואני אומר לך, איזה שלושה רואים גיהינום בטוח! חס ושלום, והוא אומר, ואני הקטגור הראשון שלהם, אני אקטרג עליהם. אתה רוצה שאני אתחיל להגיד מה שהוא אמר? זה אותם ראשי הישיבות, ואותם בעלי הסמינרים, שעושים סלקציות של נערים ונערות, על בסיס עדות, על בסיס דת או בעל תשובה, כל מיני חלוקות. ואחרי זה מתפלאים למה הנוער מגיע לאן שמגיע. אני רק מצטט אותו, אני אומר שאני מסכים, כן. אלה פתוח רואים בני גיהינום. אני לא אמרתי שאני מסכים. בוא נהיה פעם אחת הרב ביגו, נגיד דברים קשים בחיוך, אני אומר שאני מסכים. ותאמינו לי שזה לא מצחיק, כי כל מי שיודע על מה אנחנו עכשיו מדברים, אני רואה שאתה יודע קצת על מה אנחנו מדברים. אז אני לא אומר שהוא יסכים עם כל מה שאמרתי עכשיו, אבל הוא מבין את הכיוון, לאן זה הולך. זה זה. עכשיו, מה, אתה רוצה לסנגר על זה? מה יש לסנגר על דבר כזה? צריך למחות בכל תוקף. ולצאת לתיקון גדול בסוגיה הזאת. ועמך כולם צדיקים. כולנו אחים, כולנו כלל ישראל. מי יעשה, מי שמחה לעשות את כל החילוקים האלה? מי שמחה? אתה מבין איזה השלכות יש לחילוקים האלה? אתה מחר לא מקבל נער לישיבה תיכונית, אתה מחר לא מקבל בחורה לסמינר. אתה מבין איזה השלכות יש לזה? מי יודע לאן הם הגיעו? מי יודע מה היה תולדות? מה היו המשפחות, הילדים? זה מביא, אותי זה מביא לחשוב על זה. וזה דברים, אלה דברים חמורים. טוב, אני באמת מדבר בעדינות רבה. יש הרבה מה להגיד. בבקשה. כן, מעיין, רצית להגיד משהו?
כן.
בבקשה. התורה מלחנכת אותנו, אמורה לחנך אותנו וללמד אותנו שלפני שאנחנו פרט ישראל, אנחנו כלל ישראל. ולפני שכל אחד מאיתנו מחויב לגלות את האינדיבידואליות הפרטית, הרוחנית, האלוהית שלו, שבשבילה הוא נברא, הוא יונק את כוחו מכוח כלל ישראל, כפי שלמדנו, מאלף אלול עד היום הזה וכל גם בהמשך. וזה צריך להיות ספוג בתוכם. זה אלף ב'. העדתיות היא לא רעה, אבל אם העדתיות באה על חשבון כלל ישראל, זה דבר חמור. זה דבר חמור. כל הסיפורים על גדולי עולם, בפרט אחרי פטירתם, אחרי מיטתם, לצערנו הרב, בעשר שנים האחרונות, עברנו פה הרבה הלוויות בירושלים, הרבה הלוויות של גדולי עולם. כל הסיפורים על גדולי עולם, על מה ידברו? שהם היו מקובלים על כולם. סיפור לא ידוע שסיפרתי אותו פעם, אחרי שהאדמור מחבד נפטר. באו לרב אליהו זצ"ל, אמרו לו, הרב, תנועת חב"ד רוצה שתהיה הרב שלהם. אמר הרב אליהו, אני לא רבי של תנועה, אני הרב של כלל ישראל. מה יש להגיד אחרי הסיפור הזה? אני הרב של כלל ישראל, כמו שהרב קוק אמר על עצמו, אל תהיו ליקוקיסטים. אני הרב של כלל ישראל. מה יש להגיד אחרי סיפורים כאלה? תראו את מסע המחנות, מה שהרב כותב במאמרי ראייה. אומר הרב, אז בתקופתו הוא אמר, הוא התייחס להגדרות של הציבור הנקרא חרדי והציבור הנקרא חופשי, היום חילוני. אפשר גם להכניס אותנו בתוך הציבור, בתוך ההגדרות האלה, הציבור הנקרא דתי לאומי. אומר הרב, השמות הסקטוריאליים האלה הם עבודה זרה, זה שמות בעל, זה לשונו. זה שמות של עבודה. ממתי החברה הישראלית התחלקה לסקטורים? החברה הישראלית התחלקה או נחלקה לפרטים. צדיק בינוני רשע, וחזל אמרו, אומר שם הרב, מה ההבדל אם אתה רואה את עצמך כפרט או רואה את עצמך כסקטור, כחלק מסקטור? אם אתה רואה את עצמך כחלק מסקטור, אז אם הסקטור שלך הוא כביכול מהסקטור של הצדיקים, אז אתה צדיק, כי אתה תף פי, תחת פיקוד הסקטור הזה. אבל אם אתה אדם פרטי, אתה צריך לבחון את עצמך, וחזל אמרו, לעולם תהיה בין עצמך כרשע. לא חס ושלום של חוסר ביטחון עצמי וכו', אלא תיקח את עצמך ברצינות ותנסה כל הזמן להשתפר ולהשתדרג. תראו שם מאמר קצרצ'יק, מסע המחנות. דברים פשוטים. אומר הרב, צריכים אנחנו להסיר את שמות הבעל האלה מקרבנו. ממתי אנחנו סקטוריאליים? מה? בסדר, בוא לא נמצא עכשיו סיבות, בוא ננסה לתקן את העיוותים. דרך אגב, אני באמת, אני לא רוצה חד ושלום לקטרג על ישראל, אבל המילה ליטאים, מאיפה היא באה? מליטה, ושמות החסידויות, מאיפה הם באו? משמות מקומות בחוץ לארץ. אנחנו במו שפתנו מנציחים את הפירודה הזה. אנחנו יהודים מארץ ישראל, נקודה. גיסי השם יקום דמו נרצח לפני 23 שנה, כבר עוד מעט 23 שנה, 22 שנה. תמיד היו שואלים אותו, מאיפה אתה? נולד בצרפת. מאיפה אתה? אני מארץ ישראל, מה זאת אומרת? יש 2000 שנה היינו בצרפת, אלג'יר וכדומה, בסדר, זה גלות. אנחנו יהודים מארץ ישראל. וארץ ישראל היא כלל ישראל, כמו שאומרת הגמרא, בחגיגה. כלל ישראל זה היהודים היושבים בארץ ישראל. זה תמצית האומה הישראלית. מהמקום הזה נצא לפרטיות.
כן. לא הבנתי את הגדרה של שבטיות, זה לאום או דת. לפי מה שבאורות אנחנו לומדים שזה לאומיות, זה כנסת ישראל, ואיך זה מתבטא ב...
שבטיות זה אופי אלוהי.
מה זה אומר?
תכונה אלוהית, כשיחזרו השבטים, נדע.
למה אנחנו צריכים נחלה לכל שבט?
כי כל שבט הוא ביטוי אלוהי ייחודי בתוך הפסיפס הכולל שנקרא כלל ישראל, מכוח כלל ישראל. מכוח ירושלים שלא נחלקה לשבטים, מהכוח הכלל ישראלי הזה, לפי דעה אחת בגמרא, כל שבט קיבל את הנחלה שלו. אז היום אין לנו נחלת שמעון, או נחלת יוסף, או נחלת זבולון, לא משנה כרגע. חלק מהם יש לנו, כן? אז חסרה לנו התכונה השמעונית, חסרה לנו התכונה הזבולונית. זה לא סתם איזה חבל ארץ חסר, איזה נחלה, איזה קרקע. התכונה הזאת חסרה לנו. אז ריבונו של עולם, איך אתה מעיז במחאות חבל שם, כן? איך אתה מעיז ריבונו של עולם לוותר על הייחודיות האלוהית הספציפית הזאת? מה יענה על זה ריבונו של עולם? אני מעדיף כלל ישראל. כרגע. כי המתכון של הגלות פלוס השבטיות הוא חורבן. רצית מקודם לומר משהו? לא. בבקשה. החלוקה הזו היא טובה בתנאי שהיא נובעת מכלל ישראל. אם הערך הכלל ישראלי הוא היסוד, הוא התמצית, הוא הגרעין, הוא השורש, הוא נקודת המוצא. מנקודת המוצא הזו אנחנו מתפרטים. ממש כמו עץ. יש לו שורשים, יש לו גזע אחד, בדקתי באינטרנט. לעץ יש גזע אחד. דרך אגב, עץ שיש לו כמה גזעים, זה מסוכן. לעץ. כן? עץ יש לו גזע אחד. מהגזע הזה הם מתפרטים ענפים. אבל כל אחד מאיתנו יודע להבחין בין גזע לענף. בגזע תלויים חיי העץ. בענף, עם כל הכבוד, לא תלויים חיי העץ. החלוקה עצמה היא הכרחית, היא חיובית, היא אלוקית, היא רצויה, בתנאי שהיא נובעת מהכלל ישראליות הבסיסית שממנה היא מתחילה. לא רוצה? אנחנו לא אומרים כאן, אנחנו לא אומרים שלאדם לא צריכה להיות השקפת עולם, ולא צריך להיות לו סדר עדיפויות. אנחנו כן אומרים שגם אם יש כיוונים אחרים, הוא יודע להכיל את הדברים, אם לא הוא כזה, אבל הוא יכול לקבל את זה, הוא יכול לא להסכים עם זה, אבל הוא יכול לכבד את זה. הוא לא מבטל את זה. אחינו האשכנזים אוכלים, לא אוכלים בשר חלק. למה להגיד אם אתם לא אוכלים חלק, אתם אוכלים טרף? הפוסקים, האשכנזים פסקו, חלקם לפחות, שמותר לא לאכול בשר חלק, ריבונו של עולם. אז הוא אוכל עכשיו טרף? כלומר, כל הפוסקים האשכנזים טועים? אתה יכול להגיד, אנחנו ככה נהגנו, על פי המקובלים, אנחנו החמרנו, ככה אנחנו חושבים. בסדר גמור. אל תבטל דעה של מישהו אחר. אתה יכול להגיד, הדעה שלו לא מקובלת עלינו. בסדר גמור. מחלוק לשם שמיים, סופה להתקיים, זה בסדר. אנחנו לא חייבים להסכים, אבל אנחנו חייבים לכבד. ובפרט, אני חייב להגיד עוד משהו. רבי יונתן אפשיץ שצריך לשנן אותו כל הזמן. כל הזמן. רבי יונתן אפשיץ אומר, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? ואיזו היא מחלוקת שאינה לשם שמיים? אני אומר את זה בלשוני, אומר רבי יונתן אפשיץ. מחלוקת לשם שמיים זו מחלוקת הדעות. מחלוקת שאיננה לשם שמיים זאת מחלוקת הלבבות. עכשיו בואו נבין מה שהוא מתכוון לומר. כל זמן שהמחלוקת ביני לבין חברי היא מחלוקת בדעה, אבל לא בלב, בהרגשה, בתחושה, זה באמת מוכיח שזה לשם שמיים. כי אני, האגו שלי, התחושה, ההרגשה, לא משולבים, לא מעורבבים במחלוקת הדעות. אבל ברגע שהמחלוקת שלי איתך בדעות, יוצרת חס ושלום אצלי, ביני לבינך, מחלוקת בלבבות, זאת אומרת שזה נהיה מאוד אגואיסטי, זה נהיה אינטרסנטי, זה נהיה אישי. הרי היה שאני ככה חש כלפיך, אני ככה מרגיש כלפיך. אז היא גופה, מחלוקת שעוברת מהדעה ללב, היא עצמה הוכחה שהיא לא לשם שמיים. כי אתה מעורב בזה. אז זה לא לשם שמיים. אז אין שום בעיה, לכתחילה צריך לחלוק בדעות. אבל בשום פנים ואופן לא לחלוק בלבבות. עומד שר אוצר על במת הכנסת, אומרים לו חברי כנסת חרדים, למה אתה כותב את הפייסבוק שלך בשבת? אומר להם חבר הכנסת הזה, אני כותב בפייסבוק שלי בשבת, אני לא מוכר את החמץ. יש הרבה מה להגיד על זה, אני רוצה להגיד משפט אחד, כואב לנו על זה, אבל אתה כנציג ציבור צריך לדעת, אתה היום לא אדם פרטי, אתה אדם, היום אדם לאומי. אז מהצד הפרטי שאתה דובר אמת ואתה אומר אני אוכל חמץ לצערנו הרב ולא מוכר את החמץ בפסח וכותב בשבת, יש לך בחירה חופשית, תעשה מה שאתה רוצה, כואב לנו מאוד, אבל יש לך בחירה חופשית. אבל מצד היותך נציג ציבור ויש איזה סטטוס קוו במדינת ישראל, אתה לא יכול להגיד מה על במת הכנסת. מחילה, אתה לא יכול להגיד אני כותב בפייסבוק בשבת. אתה רוצה להגיד אני מחלל שבת, תגיד בשכונה שלך אני מחלל שבת. גם זה לא בטוח, כי אתה כבר נציג ציבור. יש איזה סטטוס קוו מקובל בכלל ישראל, שגם אפילו מעוגן בחוקי המדינה, והוא למשל שמדינת ישראל מוכרת חמץ, למשל שחברות תחבורה לדוגמה לא מתפקדות בשבת, למשל. זה איזשהו סטטוס קוו שהתקבל. אתה רוצה להגיד טוב, אתה רוצה להגיד לא טוב, נתווכח על זה אחר כך. זה עובדה. אתה אדם פרטי, תעשה מה שאתה רוצה, שאתה בכלל חופשית, כואב לנו, אבל תעשה מה שאתה רוצה. אתה אדם ציבורי? אנחנו מאוד מעריכים את זה שאדם דובר אמת, אבל כשאתה דובר אמת תדע מתי אתה ציבורי, מתי אתה פרטי, וחוץ מזה צריך בכלל לברר האם אדם ציבורי אולי הוא כבר לא פרטי. זה גם סוג של חשבון צריך לברר אותו. למה להטריס? למה דווקא? מצד שני, אתה יהודי הדתי לאומי או החרדי, אתה לא אחראי על חילול שבת של פלוני בבית שלו, אבל מצד שני, כי אותו נציג ציבור זה כבר לא הבית שלו, זה כבר בית לאומי. טוב, זה חשבון, רק רוצה להראות את המורכבות. האם אנחנו נזכה להתקדם?
כן.
אין שום בעיה, אנחנו לא נגד. לא כל מוסד חינוכי מתאים לכולם. אני רוצה לענות לך שני משפטים על זה. א', צריכים להיות מספיק מוסדות חינוך שמסוגלים להכיל צדדים שונים, ולעניות דעתי הם לא מספיק קיימים. בטח לא בציבור הדתי-לאומי, ועדיין לא החרדי. אני אומר את זה בעדינות רבה. דווקא בציבור הנקרא חילוני, שם זה יותר מצוי. אם תרצי פעם נדבר על זה. ב', ברמה המעשית אני מסכים שאם יש מוסדות חינוך שאומרות שסוברים אנחנו מתאימים לפלח מסוים של האוכלוסייה, בסדר גמור, אבל מכלול האוכלוסייה צריך לדאוג לכולם. ולא יכול להיות שחלק מהבנות היושבות פה, זה ברור לי בלי ששאלתי, הן או אחיותיהן או אחיהם, וכנראה לבנים שושבים פה, חלקם מכירים את מסכת ההתעללות. זה ממש התעללות בבעלי חיים. צער בעלי חיים. ההתעללות שהנערים והנערות האלה עוברים ועוברות. זה לא יכול להיות. ודרך אגב, הרעיון החדש של משרד החינוך, או החינוך הממלכתי דתי, שלכל ילד ישיבה תיכונית ולכל ילדה אולפנה, אני מגלה לחסוד. זה לא בדיוק ככה. תדעת כמה, איזה אחוז, אני לא רוצה להגיד איזה אחוז, עד כמעט כמה לפני תחילת שנת הלימודים, לפני האולפנה או ישיבה תיכונית, לא יודעים איפה הם ילמדו בכלל. אתם יודעים איזה מסכת עינויים ההורים עוברים? זה פשוט התעללות, אני אומר לכם. אני אמרתי לפני שנים צריך לעשות מרד, לסגור שנה אחת לא לרשום בשום ישיבה תיכונית ובשום אולפנה. מרד! כללי! עד שיעשו פה תשובה! זה לא מצחיק בכלל! אמרתי פעם לראש ישיבה תיכונית, אתה גוזר, לא רוצה להגיד גזר דין מוות, תדע מה אתה עושה! אתה עושים סיפור אחד מזעזע? וראש השיבה הזה הוא חבר שלי ואני מעריך אותו מאוד. אמרתי לו פעם, פלוני איקס, מיסטר איקס קוראים לו היום, כן. אמרתי לו, תגיד לי, אתה מזמין למבחנים בישיבה התיכונית שלך. בישיבה התיכונית שלך לומדים כל שנה כיתה אחת, 30 תלמידים. אתה מזמין למבחנים את כל כלל ישראל, אתה מפרסם בעלונים של פרשת שבוע, לא? מגיעים 600 תלמידים. מתוך ה-30 שאתה מקבל, כי יש רק 30 מקומות, כי אתה לא רוצה לגדול, מתוך ה-30 האלה אתה מחויב ל-15, לחצי כיתה, או מהאזור של המקום, או מהמכינה שגדלה בזין חטא אצלך. כלומר, מתוך ה-600, 15 מתקבלים. אמרתי לו, תגיד לי, אתה לא מתבאס, זה לא גזלה? עזב עכשיו גזל דעת, גזל כסף. מבחנים בישיבה תיכונית, כמה עולים? 150-200 שקל? תכפילו ב-500, כמה? 85? זה קופה לא רעה. אמר לי פעם ראש ישיבה תיכונית אחת בכנות. זה מחזיק אותנו כל השנה. אני לא יודע מה אלטרנטיבה, אבל לא יכול להיות שזה יימשך ככה. לא יכול להיות. לא יכול להיות. זה עינוי הדין, זה לא יכול להיות. ואני אומר לכם כאבא שמכיר את זה גם באופן אישי, שלא רוצה את הפרוצקציות של הבן של, אני מודיע לכם את זה באופן אישי, אני מוכן לספר סיפורים, לא בשידור. חי. מכיר את זה אישית, מה אלטרנטיבה? אני לא יודע. מה אלטרנטיבה לשתי מדינות לשני עמים? לא יודע. זאת לא אלטרנטיבה. מי אמר שצריך פתרון לכל דבר? קודם כל בוא נאמר, הפתרון העכשווי הוא לא פתרון. עכשיו בוא נחשוב מה עושים. בוא נחשוב, הנה ועדת החינוך של הכנסת התכנסה היום, מציפה מחדש את כל סוגיית החופשות במערכת החינוך. יפה. מי אמר שצריך חודשיים חופש גדול? מי אמר שצריך יומיים ל"ג בעומר? מי אמר שלא צריך אולי יום שישי, אולי יום ראשון? לא יודע. בוא נציף את הכל, נחשוב מחדש. קצת רענון, קצת מחשבה, קצת יצירתיות. מי אמר שהחופש הגדול צריך עוד לפי הלוח הלועזי? הזכרנו היום אצל הבנות. שנת הלימודים הבאה, אם יהיה לפי התוכנית עכשיו, מתחילה 4 ימים לפני ראש השנה. זה נורמלי שמערכת החינוך הישראלית היהודית במדינת ישראל, לומדים מתחילים 4 ימים לפני ראש השנה ללמוד. לא הגיוני. יום רביעי ערב ראש השנה, יום ראשון מתחילים. מה אפשר ללמוד? איך אפשר להתכונן? זה הגיוני? מי קבע יולי-אוגוסט? מאיפה זה בא? כי בחוץ לארץ זה החופש הגדול? אז מה? אז גם בסוגיה הזאת צריך לעשות כאן זעזוע. דרך אגב, אתם יודעים מתי אותם תלמידי חכמים לומדים? מתי הם לומדים? וכמובן לא אזכיר דוגמאות. כשהילדים שלהם מגיעים לגילאים האלה. ואז הם פותחים מערכות חינוך. וגם זה אני רוצה להזכיר שמות. ברור. למי הם פותחים? לילדים שלהם. ברור. כי אמרנו, יש מפלגה של הצדיקים, ויש בדיוק, לא בדיוק הצדיקים. זה תלוי במפלגה. טוב, זה באמת הקצה של הקרחון של מה שצריך לדבר על זה. בואו נתקדם, ברשותכם. אני חוזר לכלי יקר. אם כן, העלה הנידף, קודם כל העלה, הבחינה הראשונה זה שהעלה, חוץ מהרוח שמנידה אותו, העלה מניד עלה, קודם כל. ב', אומר הכלי יקר שורה שלישית בעמודה הימנית למטה. ורמז עוד בעלה נידף, לרוב שיחת חולין הנאמרים בלא אמת, בכל רחובות קריה. ואם דיברנו על מה שדיברנו עכשיו, כולל, אני אומר את זה תאמין בעדינות רבה, כולל ברחובות קריה הנקראים מוסדות חינוך בישיבות הנקראות פדגוגיות. 3 נקודות. ורמה זאת בעלה נידף לרוב שיחת חולין הנאמרים בלא אמת בכל רחובות קריה. כדרך שנאמר ועלה הוא לא ייבול, על איזה עלה מדובר? ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, אלו שיחת חולין של תלמידי חכמים. אז יש עליה שהוא שיחת חולין של תלמיד חכם? ששיחת חולין של תלמיד חכם, אם הוא תלמיד חכם, השיחת חולין שלו צריכה לימוד. לא רק דברי תורה שלו. אפילו דברים קלים שלו. תודה רבה. בין אם אלה דברים קלים של יחסים בין אישיים, בין אם זה דיבור, לא משנה, בכל תחומי החיים. אומר הכלי יקר, כך כל איש ישראל נהדף ונרדף מכל עלה, דהיינו שיחת חולין של לשון הרע משמיעים בחוץ קולם כל ענות. לצערנו הרב, זה לא פוסר גם על תלמידי חכמים, זה לא פוסר גם על מי שיש לו זקן וכיפה. כי כל אחד שמח לעת חברו ותהיה בפיו כדבש למתו, כי ממצא מקום לדבר בגנות חברו. וכמה נעלבים עובר עליהם כוס זה, כוס תרעלה זו, ואין אומר השב. אומר הכלי יקר, משפט שזעזע אותי. והאמת שהוא חוזר על המשפט הזה בווריאציות אחרות כמה פעמים. את זה הוא כתב בדורו. מה היה אומר עלינו? הרי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, אז כנראה שעוד לא מספיק תיקנו. אומר הכלי יקר, הוא בדורנו, על דורו, מידה זו לבדה תספיק עריכת גלותנו. תראו מאיפה התחלנו. התחלנו מאיזה פסוק צדדי, זניח, לכאורה שולי, של ורדף אותם כל עלי נידף וכשלו איש באחי. אומר הכלי יקר, הסיבה הזאת, העלי הנידף הזה, זה מספיק להיות סיבה חס ושלום לאורך הגלות. סוף סוף אולי אפשר להתחיל להבין את הכותרת. הכל בגלל עלי? כן. הכל בגלל עלי. לפחות לפי המשפט האחרון של הכלי יקר. הכל בגלל שעלי רודף עלי, ואפילו עלה שהוא עלה הוא לא ייבול, אפילו חס ושלום של תלמיד חכם, אפילו הוא יכול להיות רודף עלה. אין חסינות, אין ביטחון. ואם אנחנו רוצים ללמוד תורה ולהיות שייכים לתורה באמת, אנחנו צריכים להתנער מזה בכל תוקף. תסלחו לי, אני באמת, אני מדבר מדם ליבי, באמת. לא להיות אנשים שהאליטיסטיות הגלויה ובעיקר הסמויה, התרבות המערבית בתחפושת של בית מדרש, לא להיזהר מאוד, לא להיות ספוגים בזה. לפעמים זה מתחת לפני השטח, זה סמוי מאוד, זה שם, זה נמצא. אז על מה באה הגלות לפי זה, לפי הכלי יקר? הגלות באה על דבר אחד, לפי זה. על זה שאנחנו, במקום לגלות את אחדות ריבוי הצביונים שבתוכנו, עד כדי כך שלפעמים הקדוש ברוך הוא מעדיף לוותר על ריבוי הצביונים בשביל לגלות את האחדות, שרק מכוחה נגיע לריבוי הצביונים בהמשך, אנחנו מתמקדים ומשתקעים, שוקעים בריבוי הצביונים האלה, ונכנסים למאבקים, גלויים וסמויים, וזה לא משנה לאיזה כיוון אתה שייך. כולנו ספוגים בזה לצערנו הרב. ואפילו לפי החלק השני, אפילו בתוך בית המדרש, אפילו עלה הוא של תלמיד חכם. אפילו הוא חס ושלום יכול להיות עלה רודף. עד כדי כך. טוב. אפשר עוד להמשיך, אבל נראה לי נעצור. יש פה עוד פסקה מופלאה בשמונה קבצים, אבל באמת היא דחזיל גמור. נעצור פה. אז הכל בגלל עלה, הכל בגלל עלה. אז מה נתקן? נתקן את העלי. יש לנו משימה. שר כוח, ברוכים תהיו, לילה טוב.